טוב, אנסה לגלגל דברים. לא כל, אני רואה כאן שיש הרבה פנים חדשות, אני כבר לא יודע אם יותר חדשות מישנות. באמת המדרש ברוך השם מתרענן, ועוד זה פרצופים שאני בכלל לא מכיר. טוב, שכל האורחים שהגיעו, אני מאחל לכם הרבה הצלחה, שיהיה לכם פה קליטה טובה, ותכירו את החבר'ה, תכירו את הצוות, אותי, כל אחד בקצב שלו, בדרך שלו, אבל זה באמת שמח לראות פנים חדשות. גם בחדשות יש כל מיני מדרגות של חדשות, יש חדש שהוא יומיים, יש חדש שהוא שלושה ימים, יש כל מיני חידושים. טוב, אני תמיד בשיחה שלפני, או לקראת יום ירושלים, מוצא את עצמי קצת מחסיר פעימה, כמו שאומרים, במובן אישי. קודם כל, כי אני ירושלמי, נולדתי בירושלים, כל חיי הייתי בירושלים, והחיבור של ירושלים, מעבר לעולמות הגבוהים של ירושלים, אני קודם כל ירושלמי עם כל הניחוח שיש לירושלמי. ולכן הדיבור על ירושלים מאוד קרוב לליבי. מעבר לזה, באמת אני חש, פגשתי השבוע איזה יהודי, שהיינו באלמה בתל אביב, לפני שעליתי לשם, פגשתי יהודי ירושלמי, שהלך עם אשתו ככה קצת לבלות לערב בתל אביב. אני חושב שפגשנו שם ממש ליד המקום שהיינו בו, ואיכשהו התפתחה לשיחה קצרה, וככה קצת ירושלמים שצוחקים, שכדי להגיע לתל אביב צריכים להראות דרכון וכו' וכו'. גם הוא חווה חוויה מוזרה שהוא מגיע לתל אביב, אבל מה שהפתיע אותי, שהוא אדם דתי, ואמר לי, אני לא שמח ביום ירושלים. אמרתי לו, למה? אמרתי, שמע, זה הביא לו את כל הבעיות, כל הצרות, אולי יש שם דעותיו יותר בצד השמאלי, אני לא מכיר דעותיו, אבל כל פנים התברר שזה חושב שימת ירושלים היא מוקד טעום, גם אצל אנשים דתיים, אצל חלקם לפחות, אבל ודאי שאצל במקום, היום, מאז מלחמת ששת הימים, חל שינוי מאוד קיצוני. אני רוצה להמחיש את השינוי הזה בעצות המעשה מהבטלר השישי, מהבטלר השישי חסר הידיים, בקטע שפעם עסקנו בו, אבל מה שאני רוצה לומר שבמלחמת השחרור, בן גוריון ציטטו בשמו, כך הופיע בכתביו, שאומר בלי ירושלים אין מדינה. וכל הקרבות לטרון, שחלקם היו מאוד פשלות ובעיות כאלה ואחרות, נכתב על זה הרבה, על מבצעי לטרון למיניהם, היו תוצאה של, הם היו תוצאה של שיגעון של בן גוריון, שהוא רצה שיתנגד לתוכנית החלוקה ורצה לפרוס את ירושלים, וכל האגדות סביב דרך בורמה וכל השער הגיא וכמובן לטרון, אלו סיפורים שבאמת היו פרי של תודעה של בן גוריון שאין מדינה בלי ירושלים. זה צריך לדעת, זה חלק מזכויותה של בן גוריון, שהוא באמת התעקש שירושלים היא בעצם הסיפור. ומה שקרה אחרי ששת הימים, שהתמונה התהפכה ב-180 מעלות. מששת הימים ירושלים הפכה להיות הנגף, הבעיה, המוקד של הסכסוך בעיקר הפנימי, לא, הסכסוך החיצוני הוא רק משקף את העימותים הפנימיים, ובאמת ירושלים הפכה להיות מוקד שמסמן את כל התרבות, את כל הזהות, וההתרסקות של החברה הישראלית וההשתרכות זה בזה, הם באמת בסופו של חשבון שייכים לירושלים, ושייכים ליחס לירושלים, ומה המטען האנרגטי אפילו שיש מאחורי השם ירושלים. אנחנו נגיע גם לסינדרום ירושלים, לטירוף שקשור לירושלים, אבל הוא באמת משקף משהו נורא עמוק. ובאמת ככה, ירושלים שאתה מסעת לנפשו של עם היהודי כל הדורות כולם, תחזן עינינו, הפכה דווקא ברקע הצילות, במיוחד ששת הימים, מלחמת השחרור עדיין ינקה מהפנטזיות שהיו לאלה שהגיעו לארץ, אלה שחלמו על הארץ, אז ירושלים היה עדיין ינקה מהפנטזיה, לבוא לירושלים. אבל בששת הימים היה רעד גדול בעיר, באוויר, אני זוכר שהייתי תלמיד כיתה י' ב', ושממש עשינו את חיות הבגרות ממש בקיץ תשכ"ז, ואז האש שאחזה, האש הקודש שאחזה באוויר, שהוצתה באוויר, הרקע שחרור הכותל, זה קשה לתאר את זה, ממש חשמל באוויר, גם בעולם בכלל, גם ברוסיה, זה סיפור עולים שהגיעו אחר כך, שהיה בכל העולם איזה מין אש מחשמלת הרקע שחרור ירושלים. ועם הזמן קרה מה שרב נחמן מתאר כאן למעשה מהבית לבלי ידיים, ובואו נקרא, סתם זה שיקרס, זה כל זה היה להיכנס בדברים, כי מה שאני רוצה בעצם לדבר זה דברים אחרים שהוערו לי לאחרונה, שקשרים לרשב"י, קשרים לשלוש, למה שהחוקרים מדברים על שלוש ההידרות, שלוש ההידרה זה הגורן, חצי גורן, שרשב"י ישב עם תלמידיו, אז החלוקה המוכרת היא הידרה במשכנה, הידרה רבה, והשיא זה הידרה זוטה, שזה בעצם הסתלקותו של רשב"י והדיבורים של הצוואה שהוא השאיר, וכספיחי ל"ג בעומר, יש מקום לדבר על זה גם היום. הדבר הכי מפתיע זה למצוא שם שני דברים שאני ארצה איך שיקשור, אני לא יודע איך אני אקשור אותם בדיוק אחד לשני. האחד זה היחד בין ציון וירושלים, זה ממש דבר מופלא בעיניי, שהיחד בין ציון שהוא היסוד, ירושלים זה המלכות, וציון זה הרחמים, ירושלים זה הדין, דווקא המלכות זה הדין, וזה מין תיאור שאני רוצה גם להקביל אותו דווקא לכיוון שזוהר זה רשב"י. אני רוצה לחזור לרבי עקיבא במסכת חגיגה על הסתירה בין הפסוקים, כיסאות הוטלו, ורבי עקיבא אמר בהתחלה אחד לו אחד לדוד, רבי עקיבא אמר בתחילה עושה שכינה חול. אני רוצה להיכנס גם לדבר הזה בחגיגה י"ד. והדבר השני שמאוד מרשים כאן זה באמת היחס הטיפול ברגליים, אפרופו שבעת הקבצנים, הבית רבי רגליים, זה סיפור של רגליים, הסיפור של רשב"י, וזה ממש מרתק לראות את הזיקה בין רבי נחמן לרשב"י כנראה בנקודה של הרגליים. ובחתונה של עבודים הופיע גם זוהר שמנתח משהו על הנושא של הרגליים והנצח, נצח וההוד, נגיע גם לספירות הקבליות בהקשר הזה. אבל זה דבר מאוד מרתק שיש פה שאלה של עמידה, ישיבה ושכיבה, וזה מה שעולה כאן באופן מפתיע שלא ציפיתי למצוא אותו ככה. אני לא יודע מה אני עושה את זה בדיוק, אני רוצה לחשוף כמה דברים ונעשה את הדיון ביחד כשנגיע. זה פשוט מרתק, הכיסא הוא כמובן עולם של ישיבה, אין ישיבה בעזרה אלא למחר בדוד בלבד, שם יש ישיבה. מצד שני רשב"י ישען אחת סמכה, ישען רק משען אחת סמכה, הוא עומד, זאת עמידה של רשב"י. ויש את השכיבה, וזה גם, זה כבר פנטזיות שלי דרך אגב, אנחנו נקשור אותם אחד לשני, איך מצאנו אצל רשב"י את השכיבה, והסיפור של סעודת הכירושין, שגם הוא חלק מהסיפור שצריך לחזור אליו כנראה, והוא קשור לירושלים גם, שם האישה רמזה לעבדיה ושפחותיה, ואחרי שהיא שיקרה את האיש שלה, אז נשאו במיטה. עכשיו רואים כאן אדם, שאדם שוכב במיטה, וזה, אני רוצה לטעון אגב, טענה שלא ידוע לגיבוי מחקרי לאותה טענה, שבאמת הסיפור של רשב"י בהידרא רבה, בחד סמכה, זה קשור לתורת המערה, זה רשב"י בשבת, ואילו רשב"י של רשב"י של הידרא זוטה, שם מדבר על הנוקבה ועל ההתהפכות של רשב"י אין די לעולם אני ואתה לעולם שבו התארות הנוקבה, התארות של השיעות, באמת היה כבר פה כאן אבישר, והזכרתי בשבוע שעבר, כתב את הדוקטורט של על מלכים קנינו, שם באמת מאוד נפלא אופן שבו מתאר את המעברים אצל רשב"י עד הבחינה של הנוקבה, שזה בעצם התכלית והצוואה שנשארה סמוך למותו. הדבר הזה אני רוצה לקשור אותו לסיפור של רשב"י בסעודת הגירושין, זה כבר איזה מין התארות הנוקבה, ואני לא יכול להוכיח שאכן הסיפור הזה, המדרש הזה, הוא מיוחס לסוף ימיו של רשב"י, אין לי שום פרמטר למדוד דבר כזה, לא ידוע אני חושב עד כדי כך מתי רשב"י אמר מה, ולאיזה תקופה בחיי מיוחס מה, אבל ברור שהפער הזה שהחוקרים, חוקר הזוהר בצדק, דיברו עליו, על הפער בין ההידרא דבהמה שכנה, בין ההידרא רבה וההידרא זוטה, שזה אני רוצה בעיקר לדבר על ההידרא רבה וההידרא זוטה, שזה העולם של המערה שחד סמכה, אין די לעולם אני ואתה, לעומת ההידרא זוטה, שזה התאורות הנוקבה, שזה בעצם התיקון של המלך והמטרונה, כמו שנראה מיד, הוא קשור באיזשהו אופן למדרש הזה שמדבר את סעודת הגירושין. ובאמת אלו סיפור המערה בשבת המגיעים שראינו שבוע שעבר, הוא שייך לעולם של לרוח של ההידרא רבה, הסיפור של סעודת הגירושין שייך לרוח של העולם של ההידרא זוטה, וכל זה שייך ליחסים שבין ציון וירושלים, זה גם כדבר מאוד מפתיע. ועל זה אני רוצה קצת לגלגל דברים ונסה איכשהו לרכז את הדברים, נראה לאן נגיע, אני בעצמי לא יודע לאן נגיע, אני בכוונה משאיר לעצמי כשאני בא לכאן פתחים שלא הכל יהיה סגור, לא הכל יהיה מהודק, שנוכל בה ביחד שלנו לעשות משהו ואיכשהו לראות לאן זה יתגלגל. ואז קודם כל סתם לראות משהו מאוד יפה ברמת הסיפור של אבי נחמן על מה שקרה, מה שפתחתי ליחס לירושלים, והנה הדברים. כי יש מעשה כי פעם אחת חשק מלך בת מלכה להשתדל בתחבולות לתפסה עד אשר עלתה בידו ותפסה. פעם אחת חלמנו על אותה מלך שהיא עמדה עליו והרגה אותו, והקיץ ונכנס החלום בליבו, וקרא לך פותח חלומות הפטרון כפשוטו, שיתקיים החלום כפשוטו, שהיא תהרוג אותו, ולא יוכל המלך לתת יצא לנפשו מה לעשות לה. ירוג אותה, עצר לו, ישחרר מעל פניו, זכרה לו, כי ישחרר יכחנה, וזכרה לו מאוד. עכשיו שימו לב, התיאור הזה כאן הוא תיאור שאפשר למצוא דוגמתו בחוויות שאנשים עוברים בחיים שלהם. זה לא חייב להיות דווקא קרע בזוגיות, במובן הקלאסי, אבל שאדם חלם, אם נדבר פה על זוגיות, שאדם חולם חלום, שאשתו רוצה להרוג אותו. אז זה יכול לקרות, יש חלומות כאלה. ומה עושה יהודי שיכול להיות חלום כזה? קם בבוקר שמח ותולב, תודה לאל, חלום טוב ראיתי, להטיב אותו ככה מיד ולראות איך שבחלום הכל הרי מתהפך, וזה רק סימן ברכה, סגולה לאריכות ימים בזוגיות. אבל בסיפור של המלך הזה היה כנראה יותר כאוב, והוא חולם חלום שאתה רוצה להרוג אותו. אני לא יודע מה זה מלמד הרבי נחמן, זה כבר קצת מוגזם לבוא להשליך עד כדי כך, אבל זה סיפור באמת מאוד נורא, שאדם חולם ופתאום נכנס לו משהו בלב. הוא יותר נכנס לחלום בליבו, אתם יודעים, חלום שנכנס בלב זה דבר שהוא פשוט נורא. יש אדם משהו מתקבע, פתאום מה שלפני רגע היה סיפור של אהבה, של אמון, של ברית, יכול בחלקיק שנייה להתהפך להיות סיפור חשדני. וכשקורה דבר כזה, אגב זה לא דווקא בין מישהו אשתו, זה יכול לקרות עם, הרבה פעמים במקום עבודה, זה יכול לקרות עם אנשים שאתה שמחת עליהם, פתאום אתה כבר לא נותן להם אמון, כי קרה משהו שאיבדתי את האמון, ואני חושב שאין אדם, לא עובר חוויות כאלה שמשבר אמון. משבר אמון אגב זה דבר ממש ממש נורא, שפתאום מחיים שהיה להם קודים של אמון משהו נשבר, זאת חוויה נוראה. לפני רגע אתה פשוט הלכת עם מישהו בלי שאפילו אתה תדין בחשבון, אני סמך עליך, בלי שאמרתי את זה, ופתאום לא סמך עליך, פתאום משהו כאן, וזה יכול להיות בגלל איזשהו מעשה שנודע, בגלל איזשהו, פתאום נחשף משהו ש... לא משנה מה הרקע, כאן זה חלום, יכול להיות סיפורים אחרים. ברגע הזה שכאן נסדק משהו, זה... ואז מתחיל כל הטראומות וכל הכאוס הנפשי. מה הוא יעשה? יהרוג אותה, הוא לא רוצה, אשתו, הוא אוהב אותה. יגרש אותה מכאן, אז הוא יכחנה. וגם אם ישכחנה ותבוא ליד אחר, אתה בוודאי יכול להתקיים החלום שתהרוג אותו. כלומר, אם היא תיווח וכאילו לא תהיה שליטתו, ודאי שתוכל להרוג אותו, ואחר שיצא לאחר, היא יחזיקה אצלו, ותראה לך מה אתה חלום כאן, להשאיר אותה הבית, וגם מפחד, תהרוג אותה. ולא ידע המלך מה לעשות לה. בין כך להתקלקל האהבה שלה אצלו קצת קצת מחמת החלום. ובכל פעם מתקלקל יותר ויותר. וכן היא גם היא, מתקלקל גם כן האהבה אצלה בכל פעם יותר ויותר, עד שנעשה את השנאה עליו וברכה מפניו. זה הפתיחה שרציתי להביא כאן, שזה מסוג התהליכים הנוראים שיכולים לקרות בחיים. מה שירושלים הייתה כלפי האהבה וגעגועים של דורות על דורות, ממש געגועים לציון, כפשוטו. ומאז ששת הימים אני ממש חווה את זה, מתקלקלה אהבה מעט מעט. יש להם הרבה ריקודי דגלים, יש הרבה אידיאולוגיה לירושלים, אבל אהבה לירושלים קשה למצוא אלה את ילדי חוץ לארץ. כאלה שהיו מחוץ לארץ ובאמת מממשים את הגעגועים שלהם לבוא לארץ, הם באמת יכולים עוד לדבר על אהבה לירושלים. ולדבר על אהבה במובנים מאוד טבעיים כאלה, שגם באמת אוהבת ירושלים, לא במובנים פוליטיים ולא במובנים של עמדה כזאת או אחרת, זה פשוט אהבה, אהבה שיהודי, כמו שהקריאל דיבר, אין לו, תהיה גאולה עד שבסוף הספר, עד שיחשפו אליה תוכנית הכוסף, משהו כזה. כלומר, יש איזה געגועים של יהודים לירושלים, זה געגועים למקום הכי אינטימי, הכי עמוק, הכי נוקב, שיהודי מוכן למסור את נפשו לממש את הגעגועים הללו, כשהם מתממשים מול העיניים, פתאום יש פה איזה שינוי והתהפכות מנטלית, ואני מאוד דבוך בזה. אני מצד אחד באופן אישי, אהבתי לירושלים רק מתעצמת עם הגיל. רק מתעצמת יותר ויותר. אין לי שום כרסום באהבה לירושלים, לגמרי לא. אבל העניין האישי שלי הוא לא מעניין. זה עניין שלי, עולם שלי. שאני בכל אני בן לעם היהודי, בן לחברה. אני לא מסתכל רק מהפרספקטיבה, מהפרספקטיבה המאוד אישית שלי. במקום הזה אני מרגיש מאוד דבוך. מרגיש מאוד דבוך שאמת ירושלים, אתה אפילו מתלבט להוציא פיך את המילה ירושלים, כי יגיד, ששת הימים, אתם הכובשים, המתנחלים, זה מיד הולך ככה, זה כל מערכת הפנטזיות, כל מערכת מיד אני הבנתי, ראיתי סתם משהו שאני לא עוקב אחרי הטוקבקים, אבל כשראיתי אחרי תאונת דרכים שנהרג נהגו השלושה שלשום, סתם הסתכלתי בעיינית, אני ממש לא, כמעט לא אמנתי שמישהו כתב, שיכול להיות שזה פרמוקסיה, יכול להיות שמישהו כתב שם הטוקבקים, סתם בתוך רשימה ארוכה של ניחומים בצער, כולו שלושה מתנחלים. לא האמנתי לברי עיניי, אני לא אומר, אנשים נהיו להידרדרות עד כדי כך שאין לי לב, אנשים נהרגו אותה, זה מה שיש לך להגיד להם, כולו שלושה מתנחלים. אני לא, אני אומר, זה לא משקף כלום הטוקבקים, זה סתם קש וגבבה, זה סתם הבל וריק. אבל גם הקש והגבבה שוכנים על משהו, יושבים על איזשהו דיבור מנוכר וזר, וזה חזר לירושלים, זה בדיוק הנקודה, המתנחלים האלה זה בדיוק מסמנים את האופק של ירושלים, ובנקודה הזו אני חש כאן באמת, חש מאוד מצוקה, אני לא יודע אם תוכלו לעזור לי, אולי נדבר על המצוקה הזו אחר כך, אבל אני חש כאן תחושה שצריכה, צריך איזה מקום לא מדובר כל כך, ואני כן רוצה שנעלה אותו ונציף אותו, כי גם בחברה הדתית, זה נכנס מיד לנישה פוליטית. אתה בעד או אתה נגד. אין פה האלמנט היהודי של גגועים לציון לאובן יותר רוחני, זה באמת מתקלקל, מתקלקלה אהבה. משהו כאן נשחק בכל המערכת ה... זהו, זה מה שעשיתי לומר כפתיחה. כי לומר דברים יותר מסמכים, יותר, אבל בכיוונים... רוצים לשוח את הדיבור למקום של השיגעון. אבל עד שנגיע לשיגעון, נקרא קצת שנחזור, נבוא כאן לזוהר ולרשבי. בואו נתגלגל שם, נתחיל בעידרא רבה. תניא אמר רבי שמעון לחבריא, אני אקרא ואתרגם, עד אימת ניתי וקיימת לחצר, מתי נשב בקיום של עמוד אחד? כתיב, עת לעשות אשר יפרו תורתך. כבר הוא הולך כאן לעשות מהפכה. הוא אומר, הולכים כאן להפר את התורה עכשיו. יומין זעירין ומרי דחובה דחיק הימים קצרים ובעל הבית דוחק. קרוזה קארי כל יום הקרוז יוצא לכל יום. ומחז דחק לזעירין נון ובעלי הסוד הם מועטים. והצדיקים מועטים, כאילו עליהם אחז לחק לה. ואינו בשולי לקרמה, בשולי קרמה, לא אשגחן ולא ידעים לאן נתר הסדין כמד היעות. אם נמצאים גם אותם אחז לחק לה, הוא אומר את זה גם על עצמו, נמצאים בשולי הקרם, לא יודעים לאן צריך ללכת. רש"י זה מימרה שמשקפת את הספקות, את לא ברור לאן העולם הולך, ברור שיצא להפר את התורה, זה מין מצוקה שהתורה, החיים הדתיים, במובנם הקלאסי, מגיעים כאן דרך ללא מוצא. והוא הולך לספר שם סודות שיצילו את התורה ויצילו את האור, וזה ממש באופן מאוד דרמטי. ואז הוא אומר, כאן שהוא חבריה, יכנסו החברים לבי אידרה מלובשים, יכנסו כל החבורה לבית לגורן הזה, מלובשים שריון, סי ורומח בידיהם, הזדרזו בתיקונכון, הוא אומר להם, הוא קורא להם, התכנסו חבריה, תתכנסו, מלובשים שיון, סי ורומח בידיכם, תזדרזו בתיקונים, בעצות, היית, בעצה, בחוכמה, בסוחתן, בדעת, בחיזו, בידים, ברגלים, אמלכו עליכון למלכה, לברשות החיים, ותלביכו עליכם את המלך שברשותו החיים המוות, למגזר מילים דקשות, שיאמר דברי אמת, מילים דקדיש עליונים, צייתי לדברים שקדושים עליונים נשמעים להם, וחדען למי שמלאו ולמין דלו ושמחים לשמוע אותם. קיצור, זה הגרמה דרמטית, הוא קורא לכל החבורה, אני לא חושב לגלות לכם דברים, מפני שישב בעל הבית דוחק ואין יותר אפשרות להמתין, ממש זה מין דחף לגלות את הסודות, מפני שאין לנו ברירה, אין מי שידע או מי שיוביל את הדרך אם לא מוצא, החיים התורניים מרובנם שהיה עד היום לא יכולים להמשיך בצורה הזו, ואני הולך לספר לכם עכשיו את הסודות הגדולים. זאת הפתיחה הדרמטית. יתיב רב שמעון, הוא בכה ואמר, ואי אם גלינה, ואי גלינה, ואי לא גלינה, אוי אם אני אגלה, אוי אם אני לא אגלה. חברי הדהבו תמן השתיקו. החברים שם שתקו, אפשר לחוש כאן ממש מעמד הר סיני, שאוף לא פרח, ציפור לא צייץ, כל העולם שתק, ממש מין מעמד סיני חדש שרשב"י נותן לחברי שלו. פתח רב שמעון ואמר, עת לעשות להשם, עמי עת לעשות להשם, משום דהפר את תורתך. וכאן המשפט הבא, מה יפר את תורתך? תורה דלעילה, תורת הסוד, התורה העליונה, הפרו את התורה הזו, אין כבר תורה דלעילה, יש רק תורה במובן יותר קלאסי. התורה דלעילה, הרוח, הנשמה היתרה, הגעגועים, הכיסופים, התשוקות, השיגעון, הפרו אותם. נוצרו חיים גלותיים מאורגנים, חיים ממוסדים, חיים של דור אחר דור, כבר איבדנו את הרוח, משהו משהו כבר, זה כבר, אין כבר תורה, הפרו תורתך, והוא לא אומר שהפרו תורתך ונהיו חילונים, ונהיו דתל"שים, וזאת לא הנקודה כאן. הפרו תורתך, וזה מופיע הרבה בזוהר, על הפרת התורה, פעם למדנו בזוהר פרשת שמות, בדיוק בכיוונים הללו, שבגלל שהמורים, המלמדים, לא יודעים ללמד את התורה, לכן יש דינים בעולם. כאן הוא אומר שיש הפרת התורה, אין כבר תורה של סוב ושל תשוקה בעולם, והיא מתבטלה, היא לא התארים בתיקונוידה, ועד שהתורה הזאת תתבטל, אם לא תתעבד, תעשה בתיקונים שהולך להגידם, ולעתיק ימין נתמר, כתיב אשריך ישראל מכמוך, כתיב מכמוך בעלים השם. קרא לרב לזר ברי, קרא לרב לזר בנו, עוד תווי קמה, הושיב אותו לפניו, ולרבא מסדרך, לרבא קרא אותו מצד אחר, ואמר, אנא כללה דקולה עד אשתה יתקנו קיימים. אשתי, שם מקלה הם שמו קול, הוא לא מדבר מילים, הם שמו קול, רבי אלעזר ורבי אבא שמו קול, וכובתן דלדה נקשן והברכיים שלהם נקשו זה לזו. מהי קלה? קלה דקינופיה אילה דמתקנפיה, שמו את הקולות בשביים שיש התכנסות של המלאכים למעלה. חדי רבי שמעון ואמר, השם שמעתי שמחה יראתי, הטעם יעוט הווה למי עבד דחיל, שם ראוי היה לגמל יראה. ענן בחביבות הטליה מילתא, הכתיב אהבת את השם אלוקיך, וכתיב אהבת השם אתכם, וכתיב אהבתי אתכם וכו'. כאן העוסקים בזוהר כבר לימדו שזה כאן המעבר של רשב"י באידרא רבה, המעבר מאידרא דבמשכנא, שזה נשען על עמוד אחד, לבין הגורן, האידרא, שכבר זה מדבר על החביבות, מדבר על האהבה והחסד, אהבת השם אתכם, זה התחיל באידרא דבמשכנא, השם שמעתי שמחה יראתי, האידרא דבמשכנא נשענת על היראה, היראה נשענת על עמוד אחד, די לעולם אני ואתה, זה מחזיר אותנו למערה, ואילו האידרא דבמשכנא כבר פותחת את הערוצים אל האידרא, הוא קורא לרבי אלעזר, קורא לרבי אבא, זה כבר לא רק אני, זה לא אחד סמך שזה אני, אלא יש כאן מעגליות, יש פה איזה תנועה רחבה שכשהם מתרככת בחביבות התליה מילתא ואהבת את השם אלוקיך, זה כבר השלב הבא. מכאן אני רוצה לקרוא עכשיו שני קטעים באידרא זוטה, אחד מתורגם כאן לעברית מדף רשת א', אחד סוד ציבור ירושלים נשאיר אותו לאחר. נתחיל כאן ממה שהופיע כאן בדף רשת א', באידרא זוטה. כאן אנחנו עוברים ממש כבר לדיבורים האחרונים לצוואה שהוא השאיר. כאן הולכים לגילוי בחירת הנוקבה. כלומר, אז הסדר הוא ככה, יש את היראה, חד סמכה מערה, זה האידרא דבמה אשכנה, יש את האידרא רבה, שזה העולם של החביבות, של ה... שכבר זה שולחן עגול כבר, זה לא חד סמכה, יש בשולחן הזה כמה רגליים, מצד אחד, ושימו לב שהרגליים שפה, אני לא בדקתי אם זה בדווקא, אבל נראה שהוא לקח את רבי אלעזר ואת רבי אבא, אז זה נשאר כבר עכשיו שלוש רגליים. כי השלוש רגליים הללו יופיע בקטע הבא באידרא זוטה, וכנראה שהתלת הזה יונק פה מהמשולש רשב"י, רבי אלעזר ורבי אבא, שהם בעצם הם המשולש, ויש לזה משמעות עמוקה לשלוש, עוד מעט נגלגל לזה, הזוהר יגלגל לזה לכיוון של נצח עוד יסוד, שזה בעצם יביא אותנו לרגליים ולברית. זה בעצם המקום של התיקון, שיביא בסופו של חשבון את המלכות ואת הנוקבה אל התיקון של הברית. זה בעצם המבנה, כבר זה הולך בעצם חד סמכה, בסולם הוא הולך לכיוון חב"ד, שזה בעצם שייך לעולמות העיונים, אבל באידרא רבה זה יורד כבר לכיוון של הנצח עוד יסוד, זה שייך כבר לעולם של הרגליים, של התמיכה, אבל זה לא רק רשב"י, זה לא רק רשב"י, אלא כבר יוצר כאן את המעגליות של החביבות, שכבר קבוצה שהם בעצם עליהם העולם עומד, עד שזה מגיע לעולם של הנוקבה, ההתגלות של הנוקבה, שהיא ההתגלות של הפוריות, ו... ההתגלות של המלכות, וזה כאן יגיע אחרי זה לציון בירושלים, ולא נקדים את המאוחר. וכן, ניקח שני קטעים של האידרא זוטה, ונעשה גם פה לגלגל, נעשה את הכל בקצרה, וקצת לנוק את הדברים מכאן. כל דברי הסודות של אידרא זו, יפים ואמיתיים, כולם סודות סתומים מבני אדם שמתגלים לחברים שנכנסו לפרדס החוכמה, וידעו לצאת ממנו בלי מבוכות וספיקות ותהיות. עד עכשיו היו מכוסים כל אלו הסודות של פרצופי אבא ואמא, כי יראתי לגלותן. אבל אתה, ביום הסתלקותי, נתגלו כולל הסודות. האידרא זוטה זה הצוואה של רשב"י, ויום יש גם תיאור של הסתלקותו, תכף נראה זה, כי ראיתי שכך הוא רצון הקדוש ברוך הוא. ראיתי שהקדוש ברוך הוא מחולל לנשמות הצדיקים, שבאו מן הגן עדן לשמוע הסודות הללו, מסכימים שאגלה את הדברים. כתיב צדק ומשפט נכון כסייך חסד ואמת יתגלו בפניך. מי יהיה החכם שיסתכל בסוד פסוק זה, לראות דרכי הנהגת קדוש העליון על ידי זכר או נקבה, שהם דיני אמת, באלה לבושי כאן מדבר צדק או משפט, חסד ואמת. אני גם מקדים ואומר שהצדק, צדק או משפט זה ציון וירושלים, חסד ואמת ציון וירושלים, שציון מזוהה עם הרחמים וירושלים מזוהה עם הדינים, אבל נראה זה עוד רגע. באלה לבושי הכבוד תיקוני אמת ומראה אמת, נותנים שני מאורות תיקוני כיסא המלך, ונקרא צדק ומשפט שלמות האמונה, ובזכר ונקבה מתעטרין ומתלבשים כל הדינים והגבורות למעלה ולמטה. אשר מתעוררים דינים ממשפט כולם רחמים, גם דיני צדק הם רחמים. כי דיני זעיר אנפין, בחינת רחמים כלפי דיני המלכות ומפתיקים את דיניה, שימו לב כאן זה כבר מתחיל להיות יותר מדויק. הזעיר אנפין שמזוהה כאן עם היסוד, הוא שייך לרחמים, ואילו המלכות היא מדברת, היא עולם של הדינים, והיסוד ממתיק את הדינים של המלכות. וכל הדינים יורדים לעולם הזה בשלמות מעורבים ברחמים. אז גם דיני הצדק הנוקבה הם רחמים. אני לא יודע אם לייחס לזה גם איזשהו הקשר, הקשר פוליטי. רשב"י היה תלמידו של רבי עקיבא, והיה, זה מתקופת מרד בר כוכבא, אז שירידת הדינים לעולם זה לא רק במובנים הרוחניים המופשטים, אלא זה ודאי מדבר כאן על הדינים במובן הנורא של חורבן המקדש וחורבן ביתר וכו' וכו', שזה ודאי עומד ברקע. ואז מה שאומר כאן רשב"י מגלה סודות, איך ממתיקים את הדינים, כי מלמעלה יורדים הדינים שהם מתמתקים, הדינים יורדים מלמעלה ואמורים להגיע אל המלכות, אל העולם שלנו, אבל בדרכם הם עוברים דרך היסוד, דרך מה שנקרא ציון, שנראה עוד רגע, והדינים הללו מתמתקים שם, ואז הם גם ממתיקים למעשה את העולם כולו, שאז בעצם יש התאורות של הנוקבה, התאורות של המלכות, ואז דינים התחתונים נתקנים ומתבטלים, כלומר שאז העולם מגיע לתיקונו. כלומר רשב"י, בעצם היעד של רשב"י זה להביא לעולם גאולה, להביא לעולם תיקון. ואיך מביאים תיקון לעולם? הרי יורדים משמיים דינים, רואים, אני רוצה אמרתי לייחס גם את ההיבטים הפוליטיים לעניין, העולם מעלה דיני עם ישראל לסכנה גדולה, ואז התיקון התיקון שרשב"י מוצא זה לחזור לתורת הסוד, היום הפר את תורתך, הצורה הדתית, עבודת השם במובן הקלאסי שלה, שיש בו רק דינים, הלכות, רק דינים, אין בו את ההמתקה של הדינים, אין בו את ההמתקה של הנוקבה, הוא באמת העולם הזה כבר לא יכול להמשיך, הוא גורם את החורבן, ולכן התיקון שרשב"י יכול לפני מותו ליצור את אותה המשכה שהיא מורידה את הדינים שמתמתקים למטה ביסוד, והם ממתיקים גם את המלכות ואת הנוקבה, ובדרך הזאת נוצרת מחדש הפוריות, וכאן בעצם נוצרת כאן נוצר העולם החדש, עולם של רחמים, עולם של חסד, עולם של נוקבה וכו' וכו'. זה בעצם הכיוון שהדברים, כלומר זה מאוד, זה כאילו ההיפוך הגמור של התיאור במערה, שהוא ראה, יצא למערה ושרף את העולם בהבל פיו, עד שבת קול קרא לחזור למערה. זה היה העולם הראשון של רשב"י. בסוף זה העולם של הפוריות, של הנוקבה, של החסד, של המלכות. זה כבר הייתי אומר שייך לסיפור של כמו שאמרתי, אני רוצה לקשור את זה לסיפור של סעודת הגירושין, אין חפץ תיבולם טוב ממך וכו'. ואז כשיורדים הדינים ממותקים, זו השעה של ייחוד זכר ונקבה. וכל העולמות, אפילו העולם הזה, הם בהתגברות רחמים ושמחה. וכשמתגברים עוונות העולם ונטמע המקדש, והזכר מתרחק מן הנקבה, והנחש מתעורר, וזה עריקה, זה לא סתם, כשאתה אומר כאן, הוא אומר כאן, ונטמע המקדש, ברור שיש פה ניחוח מאוד אקטואלי, מאוד פוליטי, לא פוליטי, אבל של פוליטיקה. הוא מדבר כאן על חורבן המקדש, וזה רשב"י מדבר על זה. יש פה דיבור של איך מתקנים את החורבן, איך אפשר להביא עולם חדש. החורבן מקורו, לפי מה שכתוב כאן, זה בדינים, בניתוק בין המלך והמטרונה. הדינים השתלטו, וכיוון שהדינים התרחקו מתורת הסוד, מהתורה העליונה, התרחקו משם. זה מה שמביא את החורבן. ואז הנחש מתעורר, והנחש הוא כמובן, אני מניח, זה הסמל הרומאים. זה בעצם הנחש שהתעורר וקילה וישבי. חבורת משחיתים מענישים את החוטאים, ואינם מבחינים בצדק לרשמים. החוטאים, לפי הרשע שראינו קודם, זה די ברור מהחוטאים. החוטאים זה אלה שהפרו את התורה, וכמובן אלה שהם, שלכן עת לעשות להשם, בגלל שהפרו את תורתך, התיקון לא יבוא מצד שאנחנו נהיה פוליטיקאים יותר מוצלחים, אלא מצד שאנחנו נחיה את החיים במובן הכי עמוק של המתקת הדינים. וזה לא רק עניין יהודי להציל את עם ישראל, זה גם להציל את, את האדם, את האנושות כולה. זה התיקון לאדם בכלל. ואז המשפט אינו קרוב אל הצדק ואינו מתחבר למלכות להבטיק דיניה. בואו ראה, כשנמצא צדיק גדול בעולם שהוא אוהבו של הקדוש ברוך הוא, יכול העולם להינצל בגינו על ידי שממשיך חסדים ומתיק את הדינים. כשהצדק מתבשם במשפט, אזי כל דיני העולם מנותקים בחסד. אני, רשב"י, מעיד עליי שכל ימי הייתי מצטער על העולם והייתי מתפלל עליו שלא ייפגע בדיני המלכות. אבל מכאן ואילך, אחרי הסתלקותי, יהיו צדיקים מעטים אם יקומו להגן על העולם. כן, כאן זה ממש אמירה של צוואה. הוא אומר להם, הרשב"י הכתוב שלא נראתה קשת בימיו, כשנמצא צדיק אז אין דינים בעולם, וזה דבר סתם שבחסידות, בחלק מהחסידויות מאוד ימצאו את זה, שהצדיק הוא בעצם יסוד עולם, ולא במקרה נקרא יסוד עולם, הוא שייך דווקא לספירת היסוד. זה מאוד מתאים למה שמתרחש כאן. דווקא זה תיקון הברית, זה בדיוק אני רוצה המתקת הדינים, ודווקא צדיק יסוד עולם הוא בעצם, ורשב"י אומר על עצמו, שהוא זה שכשהוא נמצא בעולם, אז לא נראה את הקשר בימיו, והעולם נתקע. עכשיו שאני הולך, אז יקומו אחרים, אבל הוא בעצם מצווה אותם להמשיך את הצדיקות, שהיא בעצם זו שתתקן את ההוויה, שתוביל את תביא את הנוקבה לעולם ותביא את המתקת הדינים. וזה לתת את זה קצת טעם למי שלא כך מצוי בשפה הזאת, סתם לתת משהו ככה בסוגרם, לתת את זה קצת טעם כעיקר. אני באמת חושב שאם ניקח את דוגמה קצת לעשות אקטואליזציה של הדיבורים שיש כאן בשפה הקבלית, אני באמת חושב שהעולם יכול להגיע לתיקונו כבר הוא כבר מתחיל, אני חושב, בהרבה מובנים. מצד אחד העולם נהיה יותר מפלצתי ואכזרי, מצד שני אני גם רואה בעולם שההתערות הנשיות, השפה נהיית הרבה מובנים יותר עקה, יש יותר פחות נחרצות, פחות טוטליות, כבר דווקא זה תוצאה שתהליכים שהם עצמם יוצרו הרבה נזקים, כמו הפוסט-מודרניות, העולם של הפרק הדקונסטרוקציה וכן הלאה, אין אמת אחת, כל אמת יחסית, וכל הנזקים שנגרמים מהכיוונים הללו, ודאי לאנשים דתיים שרגילים למסורת טוטלית. התיאור שיש כאן הוא מאוד מזכיר לי, אני רואה בעיני רוחי, שלדבר עם בני אדם היום, אנשים שבעבר היית יריב אידיאולוגי והיית לא היית מסוגל ליצור קשר איתם, היום אפשר ליצור, לא רק עם יהודים דרך אגב, היום היכולת לדבר ולהיפתח וליצור שולחן עגול שיש בו פחות היררכיה ויותר הקשבה ויותר דיפוזיה, לצד הנזקים שזה גורם, וזה גורם נזקים אדירים, יש בזה גם סוג של התחלת המימוש הגבוה, שפה הקדושה מנה מסותרת בקליפות, ודאי שאנחנו לא מדברים פה על גאולה אלא על ניצוצות של גאולה שהם חבויים בהרבה קליפות. אבל אני חש היום במובן הכי פשוט, היום לדבר עם אנשים שהם בדור שלי, נאמר לפני כמה עשרות שנים, היו צל אחר של המתרס, לא הייתי יכול בכלל ליצור שום נגישות. זה נכון גם כלפי העולם החרדי דרך אגב, מצד אחד שהיה הרבה יותר נוקשה מאשר הוא היום. יש אלמנטים קשים תמיד, אבל האלמנטים הרווחים, אתה כבר נכנס לפורום בחדרי חרדים, אתה כבר לא נמצא שבעולם שבו מדברים שם בקלישאות טוטליות ישיבתיות. יש בני אדם אינטליגנטים שיש להם מה להגיד, מנסחים, מדברים עם עצמם, עם הנוקבה שלהם בעצמם, הם באיזשהו מקום נמצאים בעולם כבר שהרבה יותר נפתח, וגם הצד החילוני, גם הצד הלא יהודי, מהמעט שאני חוויתי את זה, אפשר לדבר עם כאלה שהיו מבחינתי ממש מעבר לכל סיכוי להידברות, בין אם פגשנו ערבים, בין אם פגשנו נוצרים בהזדמנות שונות. יש היום איזה צד שנפתח לדיבור, נפתח לנוקבה, וכמובן שכל דיפוזיה כזאת עם יד כל המחנכים וכל הרבנים וכל המנהיגים יד נרתעים לאחוריהם מהנזקים שבאכן נגרמים נזקים, זה ממש ממש לא דבר פשוט. איך אתה שומר על הברית והחסד בתוך עולם שנפתח בו דיפוזי? מצד שני, אנחנו צריכים להיות לעולם ולשב בין עולמות, כי זה האופן היחיד שאני אוכל למלא את יהודי כאן. ורשב"י והצבא שלו, בעצם זה מה שהוא אמר. בעצם אמר כאן שהעולם, התיקון של העולם הוא של הדינים הקשים. כן, בבקשה. דוגמה נהדרת.
אבל הערב ההוא לא היה זיווג בין זוכבה ובין דינים לרחמים. היו כולם איזושהי אווירה של רחמים. אנחנו נכבדים, הם נכבדים. הייתה אווירה של הקשבה. זה בסדר, אני לא מתנגד לזה. והיה איזשהו אלמנט פוסט-מודרני, וגם מוסלמי, וגם דמיוני, וגם כולני, והיה ממש חיים איתו. לא ראית עכשיו איזשהו באמת מקום של סיבור בין האלמנטים הטוטליים ואלמנטים הנשים, כמו שאתה רואה, וגם הדברים שלך עכשיו, אתה כאילו אומר, אני מזה, זה סכנות וכו', אבל העולם הולך אל המקום הנשי. בסדר, מקום הנשי, אני לא יכול להחליט
את הבית,
אבל אני לא רואה שהוא באינטואיציה, אני לא שדבר כל סיבור, אני מבין שיש משהו אחר, אני לא יודע, כאילו מה אתה אומר.
אני אגיד לך מה אני לוקח מהדברים שלך. קודם כל תודה על הדברים. אני חושב ככה, אם אתה מבין את מה שהיה בערב באלמה, זה באמת בחילה של גאולה. ולא נקל ראש בזה, זה בחילה של גאולה. יושבים אנשים יחד, בתחושה, בלב פתוח, בלי כל מיני משחקים, יש לי חבר חילוני, יש לי חבר שמאלני, אנחנו לא בסרט הזה. אנחנו במקום שהם באופן הכי טבעי, ומדברים בינינו ממש באיזו אמפתיה לבבית נורא ראשונית. אל תקל ראש בזה, אני בגיל שלך לא זכיתי לקבל את דברים, ממש לא היה, לא שלא זכיתי, לא היה בנמצא, לא היה אפשרי דבר כזה. כל אחד היה מגיע עם השכפת שלו ומתחיל להצליף. זה שהדבר הזה הוא נהיה כזה שבחינתך היא קצת פער בגיל בינינו, ובחינתך זה כאילו, בסדר, מה אמרת? אני, בסדר, זה...
לא,
אני אתן להתייחס.
אתה לא היית
דין,
וגם חיים
באר
לא
ייצג
דין, וגם אותך דבר לא ייצרה דין.
עכשיו, רק שנייה, אז פה, אבל בינינו... וזה יש לי את המשל ש... פעם דניאל שליט לימד אותי פעם משהו, אמר לי, תשמע, בוא נדבר משהו מהרפלקסולוגיה. יש שם ליטופים ויש שם לחיצות. אז תמיד המפגשים הראשונים זה הליטופים. והמפגשים השני והשלישית הם יכולים ללחוץ. עכשיו, אני חושב שזה בדיוק הנקודה, אבל אתה לא יכול להגיע לחיצות בלי הליטופים. כמו הרפלקסולוג שקודם כל מביא את הכף הרגל ככה. אחר כך הוא עושה את הקווץ'. עכשיו, נראה לי שהצעד הבא באמת הוא להגיע למקום נוקב שבו אנחנו, אני לפחות אומר על עצמי, אני נאבק את המאבקים שלי על דברים שלעולם לא אתפשר עליהם ולא אוותר בהם, כי הוא זה. אפילו בדבר הכי קטן, שלמחות קיבלתי טלפון להיות להסרפה יחד עם מערכת של רות קלדרון בסרט שישודר ממש על אימהות, אבל למחרת הבוקר, היא פנתה שאני אבוא להיות יחד איתה, יחד עם עוד מישהי מהאוניברסיטה, מדבר על אימהות, לקראת שבועות. אז זה יהיה, וזה ישודר בערב החג. ואני מיד שאלתי, מה זה ערב החג? זה לא ברור לי. אז לכן אמרתי שאני לא מוכן לעבור הסרטה לשידור בערב החג, חלילה. אבל זה כבר מיד, זה כבר מיד נכנס כאן, אני מתכנס איפה הדינים, זה לא
אמרתי. איפה הזיהו? איפה הזיהו? זה שאתה יש לך גם דינים
באישיות,
אני יודע.
איפה,
מה המשמעות
של זיוון? של דין ברחובה. שאתה רואה, אני יכול לדבר על אימהות.
אפשר אולי
להמשיך
למה שאתה
אומר,
אני אומר. גם
במפגשים
של...
לא אומר,
אני צריך ללכת בשאלה
שלך, כי
אתה
מציב את
השאלה. אומר, זה דין ברחובים, אתה מציע פה. כאילו, יש את הרגע שבאמת כולנו חברים ונחמדים, ואז מתחיל הקפות. ואז בעצם אתה לא מבין מה אתה עושה עם הבן אדם שמולך. נסע לו, כשאשתך הייתה צריכה ללב, נסע לו בן עצמך. זה היה נורא נחמד. ופתאום, האדם הזקן יושב מולנו, העלה את המצוקה שלו, שאין דור זה שלו. הבן שלו, פוליטיקלי קורט, תרגיש לא נעים. עכשיו, שם התחיל להיות משהו. מצד שני, אם הוא היה קצת במינון יותר גבוה, לא היה לנו מה לעשות לך. כלומר, זה עדין, במקום מסוים לעבור לשלב של הלחיצות, כמו ששאלי קורא לזה, ללכת על כל הקופה. השאלה היא גם מפגשים כאלה, זה אפשרי.
אני חושב שוב, השאלה היא שאלה פתוחה, לא שיש לי מה להשיב עליה. אני יכול לומר מה נראה לי, או מה אני, איפה אני נמצא באופן אישי בהקשר הזה. אני חושב שצריך א' להיות בעריך אנפין. ב' אני חושב שאין איזה פתרון ולא יכול להיות זיווג. יש כאלה התרגשויות שהן לא פתירות ברמת התודעה שאני חי או שאנחנו חיים, אין אפשרות לפתרון ממשי. אדם שיש לו, אדם כמוני או כמוכם, שנושאים בתוכם עולם של דינים, עולם של ברית ומסורת, שעליה מתעקשים בכל מיני התעקשות ולא נותנים יד לפריקת עול, רחמנא ליצלן, דברים כאלה, זה מה שנתפס כפריקת עול, זה דבר שהוא טוטלי והוא נחרץ, וכל אחד מאיתנו ייאבק על זה כל עוד נשמה באפו, יעביר את זה לתלמידים שלו ולילדים שלו וכו'. אבל אני באמת חושב שבתודעה המודעת לעצמה לא נמצא פתרון. לכן אני רץ מהר כדרכי לסודות הגירושים ולשיחות ולסינדרום שתכף אגיע אליו. אני באמת חושב שהתיקון הוא בסופו של חשבון לא נמצא ברובד, הוא נמצא ברובד הפורימי, הוא נמצא ברובד שבו אפשר להשתגע ביחד. אני לא מאמין שאפשר ליצור פתרונות רציונליים לשאלות שמקורו לא רציונלי, שמקורו למעלה מטעם ודעת. יש משהו מאוד נוקב, הייתי אומר, בהוויה, שהתעקשו בין הדין לרחמים. זה לא דבר שמה בכך, זה לא שאתה עושה פשרות, זה לא גישור. אין גישור בין הדרחמים. זה סוג של מתח שבצד אחד יש בו המתקה, אבל גם המתקה משאירה את המתח. המתקה גם משאירה בסופו של דבר, זה דין זה רחמים. אין אפשרות, נגיד ציון ירושלים במשלים, זה נורא מעניין לראות איך ציון ירושלים משתרבב בדיון הזה, ואיך זה, איך הציון ירושלים של הזוהר מול הציון ירושלים של הרב קוק והמספד ירושלים בעקבות הגאון מווילנה, הציון ירושלים, תכף נגיע משהו על זה, אבל אני באמת חושב שאין כאן, מבחינתי כרגע להיות בשדה, להיות חלק מהשדה, לנסות להמתיק את הדינים, זה האופטימום שניתן. להמתיק את הדינים בידיעה ברורה, כל אחד במקום שלו, כל אחד שלא יהיה אשליה, כל מי שישב שם יודע בדיוק על מה הוא יושב. לא, אין שום אשליה, כל אחד יודע בדיוק שיש הארדקורד שכל אחד עושה בתוכו ונשמתו, וכל ההצלחה של ערב יכולה להיות עם מחביאים לזה, אם לא מדברים על זה.
עכשיו חושב את זה באמת, אבל שיכול להיות שהמחביא הוא קצת מצוויה,
לא נכון. הסיפור שהעידו הזאת המצליחית, הסיפור שהכל רחמים, הדינים מתנותקים. השפה היא שזיווג
שמחסופו של דבר
מעקר
או
מכה
או מנותק את הדינים.
מה שיש לנתיקות. אני חושב שהזיווג הזה הוא המילים האחרונות של רשב"י בחייו, זה רק במוות, רק בעולם אחר. זה לא יכול להיאמר לפני המוות. זה בדיוק הנקודה של אדם שהולך למות, זה מה שהוא יודע להגיד. זה מה שיכול להשאיר להרחיד, אבל זה ברגע שנתקל בתודעה, כי המוות זה כבר לא בתודעה, המוות זה כבר נמצא במקום אחר. אבל כשאדם נמצא עדיין בתודעה, במובן של המודעות העצמית, אני לא חושב שעובדה שזה רק בהידרא זוטא, זה לא, במקרה לא נאמרו עד ההידרא זוטא. כשרשב"י היה במערה, היה לו הרבה דינים, והיה לו הרבה מה שאמרנו שבוע שעבר, וזה בדיוק רשב"י, רשב"י בדיוק נע מההידרא ממש כהידרא רבה עד ההידרא זוטא, זה בדיוק התנועה שהוא עובר, וזה תנועה שכל אחד מאיתנו, כל תקופה עוברת את התנועה הזו. אני לא חושב שיש כאן מצב של אופטימום שאפשר להגיע פה לגאולה במובן הזה שבא לציון גואל. זה לא יכול לעבוד ככה, וברור ש... אבל מה שכן, אני כן מזהה שההמתקה עצמה היא, יש לה ערך עצום. אם אתה ממתיק את הדינים, אתה יכול לראות גם את האחר מזווית יותר מתונה, פחות מאיימת. אתה יכול לדבר איתו. אתה תתנגד לו, אתה תיאבק נגדו, אבל בלי אלמנט של ניכור, שזה הדינים הכי קשים. התורה, מה שהזוהר תוקף כאן, את הפרת תורתך, התורה דלעילה, זה בדיוק התורה של הדינים, התורה של יתד נאמן, אני מוכן לומר, שמנסה לנגח כל דבר שזז, וכמובן שהשק החבטות האולטימטיבי זה הציבור הדתי-לאומי, וכו' וכו'. זה בדיוק תורה של דינים קשים במובן הזה של יצירת פירוד וניכור, שהיא באמת... היא באמת הורסת את העולם, במובן אחר, לא רק את העולם היהודי, היא הורסת את העולם בכלל, העולם של הדינים. עכשיו, זה לא עם ישראל לא אחראי על כל העולם, אבל אני אומר, התיקון של הזוהר, זה גם המפעל של הרב קוק, הרבה מובנים, זה גם היה המפעל של הרב שגר, הרבה מובנים, זה גם מה שאני מנסה לעשות, להביא בין חיים לחיים, ומה שכולנו מנסים כאן לעשות, זה בדיוק את התנועה הזו. זו בדיוק התנועה שאנחנו הולכים עליה, בדיוק אותה המתקת דינים, היא לא תביא את הגאולה, היא תמיד תשמר את הפעם בין הדין והחס, היא תמיד תשמר את ההארדקור שלי ושלך שהם שונים, אבל היא תאפשר הפגת הניכור, היא תאפשר לריב במקום יותר אמפתי, יותר של סולידריות, וזה הישג אדיר, אני לא מצפה בחיים שלי אותה מזה. זה היתרון העיקרי, ואף אחד לא חייב להשליות, אף אחד לא חושב שיהיה פה, שיש פה ויתור על... על עמדות המוצא הקשות שיש לכל אחד בתוכו. דרך אגב, אני גם ראיתי, נוכחתי לדעת, גם בין זוגות נישואים הרבה פעמים, בכלל בין גברים ונשים, עדיין בין זוגות ספציפיים, הרבה פעמים נוצרים מתחים שהם באמת לא פתורים, וניתן רק להמתיק שם את הדינים, לא תוכל להגיע באמת, כי האישה זה אישה, והאיש זה איש, וכל אחד בעולמו. ויש מתחים זה הייתי אומר, האימון הכי חשוב, זה באמת חיי זוגיות, שם באמת... זה השדה שבו אפשר ללמוד להמתיק את הדינים. הרבה כוחת סמכה, עומד על האגו שלו. ואחר כך לאט לאט יש חבבותה כבר עומד להגיע, לפתוח את הלב גם לאחרים. עד שהוא מגיע ללופו, שהוא מגיע תחת החופה, מגיע כבר למקום הזה. וזה באמת תנועה שהיא בעצם התנועה האפשרית בעולם שלנו. לא מעבר לזה. בואו נקרא לה שם קצת... טוב, בורי, אני מודה לך שיארת את זה, כמובן זאת השאלה. בואו נראה שם את ההסתכלות, את הגילוי סוציו בירושלים, נקרא ביחד. כתיב, כי מחר השם בציון יבא למושב לו. כד אית פרשת מטרוניתא, כאשר פרשת מטרוניתא, התחברה עד מלכה אנפין בעת ושמתחברת למלך פנים בפנים, למה לשבתא? מה לשבתא בדרך כלל זה ערב שבת, נכון?
כן.
הסולם תרגם ליל שבת. כאן כמובן כאן הזיווג. אני לא יודע, מה לשבתא, מה שאני יודע זה תמיד כינו במדרשים לערב שבת ולא לליל שבת, אבל פה הכוונה לליל שבת. התעביד כל אחד גופה, הם נהיו גוף אחד, וכדי יטיל כל שבריחו בקורסי, אז ישיב הקדוש ברוך הוא בקורסה. תראו, קודם היה עמידת חד סמכה, וכאן יש ישיבה של הקדוש ברוך הוא בכיסא, ותכף נראה את הכיסאות האלה במסרת חגיגה. ויקרא כולה שמה שלם, ונקרא שם שלם, שמה קדישה בריך שמי לעלם עלינו עלמין. כאילו זה, השלמות היא אין השם שלם ואין הכיסא שלם. כלומר, המושג של כיסא שלם זה מונח, זה המונח פה, שזה בעצם המונח של הגאולה. כל אליל מילים, כל אלו הדברים, סליקנה עד יום הדה, דהתעתר בו לאלמה, דעתי שמתתה בעולם הבא, ואשת נתגל ינה, אך הזכאי חולקי אשר חלקי. עכשיו אני כבר רואה את הישיבה של הקדוש ברוך הוא על הכיסא השלם. הנה, 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 זה קורה עכשיו, שאני אסף הסתלקותי, זה הנה, זה קורה, שהקדוש ברוך הוא יושב על הכיסא. היי מטרונית הקדית, חברתי מלכה, כאשר המטרונית המחברת עם המלך, כל אלמי מתברכן, כל העולמות מתברכים, והשתקחו בחדוותה ונמצאים בשמחה, וכולה כמה בחברת, וכולה בחברה שלמה, כמה דחו הכליל בתלתה ושירותה בתלתה, כמה שהזכר כלול משלושה וראשיתו בשלושה, כאן חזרנו לשלושה, כד, אני חושב שהכוונה לרבי אבא ורבי לזר, שהוא בעצם שייך לשלושה, וזה קשור גם ככה פרשו בסולם, לרגליים, לנצח חוד יסוד. הישיבה של המלך היא בעצם מבליטה כאן את הרגליים שתפסו מקום, כי הגוף שהוא יושב, מה שנותר זה הרגליים שהן שלוחות, זה השלושה נצח חוד יסוד. כך כל האחי בסיום, את כל גוף האחי, כך זה סיום הגוף, זה כינוי בזוהר לעבר הברית, וזה קשור לרגליים, לישיבה, שתי הרגליים זה נצח והוד, ועבר הברית זה היסוד. ומטרוניתה, זה כמובן רומז לשפע, להזרעה, להצלת השפע. ומטרוניתה לא מתברכה, אלא בכלל על דתלת האילן, ואינו נצח עוד יסוד. כן, המטרוניתה, האישה מתברכת, הרי זה בדיוק הזיווג, שהאישה מתברכת מהרגליים ועבר הברית, שזה בעצם נצח עוד יסוד, שזה בעצם התנועה שהמטרוניתה פוגשת, זה בעצם התנועה של הזיווג, של נצח עוד ויסוד, שמגיעים אל המלכות. ומתבשמה, מתבשמת, ומתברכה באתר דעיקר קודש הקודשים, דלתתה, דכתיב כי שם ציווה השם את הברכה, דהתרים דרגין אינון לאלה ובתתה, יש שתי דרגות למעלה ולמטה, ובגין כך, לכן, לת רשותה למי על תמן, אין רשות להיכנס לקודש הקודשים, בר כהן הרב, אחות מכאן, כהן גדול, דעתי מסיר אותה דחס שבא מצד החסד, בגין דלא אי להו אותר דלילה, אלא עוד יקר חסד, דהי בקודש הקודשים. רק מי שיכול להיכנס למעלה בעולם של החסד, הוא נכנס לקודש הקודשים. הוא מתבס בתנוגבה, ואז הנוגבה מתבשמת, כי הנוגבה זקוקה להצלה, להרעפה, לשפע שמגיע מהדוחרה, מהמים דוחרים. המתברכה, היי קודש הקודשים, לגו אתר דהיקר ציון. אם כן, זה קודש הקודשים יקרא ציון, הוא העולם של החסד, הוא העולם של הכהן הגדול, של החסד. ציון וירושלים, טרין דרגין אינון, יש שתי דרגות, חד רחמי זה הציון, וחד דינה זה המלכות, זה ירושלים. ציון דכתיב, ציון במשפט יפדה, ירושלים דכתיב, צלק ילין בה, כמה דוקימנה, וכל תאוב תדרדחורה, כל תאוותו של הזכר דגע בנוקבה לגבי הנקבה, החאו, וקרין לו ברכה, דמיתמן נפקי ברכן לכולו אלמין וכולו מתבחן. כן, יש כזה תיאור מאוד נוגע ללב, שבו הזכר נמצא בעמדה של זיווג מול הנקבה, והזכר מעציע לנקבה. הנקבה היא דינים, היא נתפס הרבה מקומות כדינים של המקום מלמטה מן האפר, ודווקא השפע שמגיע מלמעלה הוא שפע של ציון, הוא שפע של קודש הקודשים, של הכהן הגדול, הוא השפע של ההצלה, של הזיווג, של הייחוד. ואז הזכר מעציע, הוא לא נמצא חד סמכה שהוא חי את האגו של עצמו, הרווק הנצחי, הרבק של, שהוא בעצם בחינת הגלות, שזה כבר מוריד את הדינים, מכונן דינים ותורה של דינים שאותה בעצם זה הפרת התורה דלילה, אלא נוצר כאן עמדה חדשה. רבור יביא משהו נורא יפה בערב באלמה, ממש סיפור נהדר של רבי נחמן על הראש ישיבה עם הספרים והקלה. אני ממש פוגש את זה כאן, זה בדיוק התנועה שאני פוגש אותה כאן, ממש כאילו זה נגזר מכאן. מצד אחד הדינים שהגיעים מלמעלה, והם בעצם העולם של התורה הישיבתית, העולם של התורה של הדינים, ומאידך זה הכנה כבר לזיווג והתקללות בנוקבה, שזה בעצם שהנוקבה מתבשמת משם, ואז מגיעים בדווקא הדינים של הנוקבה, הם מתהפכים להיות מאוד נפלא. ואז זאת בעצם הברכה. ודרך אגב, זה אני חושב גם מה שקורה גם בחתונה, במובן הכי פשוט, אדם שמתחתן, כשהוא רווק אז הוא נמצא בעולם של אחד סמך, בעולם של עצמו, יש לו רק את האגו שלו, הוא לא מכיר את מושג ההצלה, את המושג הערפה, ואז שהוא בחתונה בעצם זה החגיגה של הנצח עוד יסוד, זה בעצם החתונה, גם רוקדים ברגליים, ואחר כך גם הנצח עוד יסוד, זה בעצם אלו האיברים שאיתם באים לי ביטוי בישיבה, אלה האיברים שבאים ביטוי בשכיבה, הם בעצם האיברים ששם בעצם נוצרת הפעולות והזיווג. זה גם מרתק לראות שהזוהר בהרבה מקומות מדבר דווקא על האזור הזה של הגוף, שהוא בעצם האזור של התיקון, האזור של הגאולה, ששם דווקא, שם זה מתרחש. אמר רבי אבא, לא סיים בוציא לקדיש על ימם החיים, כי שם ציווה השם את הברכה חיים עד העולם, לא סיים בוציא לקדיש, זה רשבי, לומר חיים, עד השתקחו מילו עד שנפסק דיבורו, באמצע הפסוק, נפסק הדיבור שלו. ואנה, וזה לא במקרה שדווקא מילה חיים, זה מזכיר כמובן את המדרש בעולם הזה, תורה נתתי לכם, לעתיד לבוא חיים אני נותן לכם, המתח בין תורה לחיים, שלמדנו אותו בהקשר של משהו בלמד של הרב קוק.
אגב, הרב הנסיר כותב שהרב קוק נפטר בזמן שהפכו את הפסקה באורות הקודש, פסקו מה חיים עד העולם.
אוה, לא הקראתי את זה. איזה יופי.
והוא כותב ממש באותה לשון שגם נפק קלה, שמען עד נפק קלה וקלה חיים עד העולם.
ברוך השם, אני אשחס... יפה.
צדיקים
במיטתם
חורים חיים, צדיקים במיטתם חורים חיים.
כן, 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 ברור, ברור. אבל מה שמעניין פה שחיים זה כבר לא כאן. זה בדיוק הפוך על הפוך. החיים כשמתים. עכשיו אז אתה מגיע לחיים. ממש שאנחנו קוראים חיים במובן הקלאסי, הבנאלי, הוא דווקא המקום שבו יש מתחים, יש פה את ה... אתה יכול לכל היותר להמתיק, אבל לזכות לחיים זה רק שהנשמה יוצאת. ואנה, כאן הסיום סתם, אנה כתבנה סברנה למכתבי, אני חשבתי לכתוב יותר, ולא שמע, ולא שמעתי כלום, ולא זקיף נרישה, לא הרמתי את ראשי, ונהורה הווסגי, ולערב היחינה להסתכלה, הדהכי, זה עזה לשמה, הוא לא יכולתי להסתכל מרוב האור, והזדעזעתי ושמעתי, שמענה קלה דקרי, ושמעתי כל שקורה ואמר, אורך חיים ושנות חיים וכולי, שמענה קלה אחר חיים שאל ממך, כל היום לא יפסק אש המבית, הכל לא נפסק אש, לא נפסק אש מן הבית, ולהב המן דמתי לגבי, דלהכילו דנהורה ואש אבא וסוכני, כלומר היה שם אש בסביבה, תיאורים מאוד שישרו הרבה על הדורות אחר כך. רק ככה לסבר את האוזן, אש פה, אש שקשורה לפטירת הצדיק, אז זה סיפור של רבי נחמן, רבי יצחק ברדיצ'וב. רבי יצחק ברדיצ'וב שנפטר בקפה תשרי שנה לפני פטירת רבי נחמן שנפטר בחי בתשרי שנה אחרי זה. בשנה שלפניו, קפה תשרי תף קוף עין, שאז נפטר בלבי יצחק, והוא נפטר נמי ביום חמישי בשבוע, ורבי נחמן בשבת דיבר ולא ידע שהוא נפטר, זה השמוע לא הגיע אליו, ואז הוא דיבר תורה שימי לי, אם אני לא טועה, בראשית, עד בראשית, עד לעיני כל ישראל, אז הוא אמר את התורה ואמר הוא דיבר על פטירת הצדיק שיוצא אש, יוצאת אש או משהו כזה, לא זוכר זה בעיקותי מוהר"ן לו בשיחות, כל פנים הוא דיבר על זה שנפטר הצדיק, הוא ראה אש, ואז הוא ידע להגיד שהצדיק נפטר. זה דבר אחד. יש את הסיפור שלמדנו אותו כאן רב שמואל בר יצחק, שהיה רוקד עם הקלות, ואז בפטירתו ירדה אש בצורה של הדסים וחטצה בינו לבין הציבור לבין מיטתו, הציבור זלזל בו וירדה אש בצורת הדסים, שגם זה גם כן איזה עוד אש שנמצאת בפטירתו של הצדיק. והדבר הזה באמת מביא לנו כאן, להיות לנו כאן איזה סוג של השלמה שכבר לא נמצאת כאן בעולם. אני חש תחושה קצת מוזרה, מיד נראה שאדבר על התיאוריה המופלאים האלה, תמיד כשאני אגב מגיע למירון בל"ג בעומר, אז לעיני רוחי יש ציון בירושלים, לעיני רוחי יש את רשב"י בהידרא זוטרא, את התיאור של רבי אבא, זה דבר שמאוד מעורר רטט. באמת, מבחינתי זה יניקה אדירה מרשב"י, שאני מאוד מחובר אליו, ותמיד ירושלים ולג בעומר תמיד הרי שכנים, וזה באמת מאוד מתאים. יחד עם זה אני שואל בקול רם ואני פותח את זה, האם באמת האם זה נעצר כאן בעולם של הידרא זוטרא? אמרנו שהלכנו מהחד סמכא לחביבותא לחבריא עד שהגענו לנוקבה, ואני שואל את עצמי, האם באמת יש גם הצעה דבר שמעבר לזה, שרשב"י לא זכה לו. ואולי אנחנו היום, שנצאים הרבה שנים אחריו, נפתח בפנינו גם משהו שהוא מעבר לזה, שהוא יכול, לא חייב, לא נחל דווקא את המוות, את ההסתלקות מכאן, כדי לממש את המשהו הזה, את הגאולה הזו, ואני עוד לא יודע איך נסח אותו. אני בינתיים מוכן לדבר רק על, רק לתת איזה קווי מתאר של מקיף לתחושות שלי, וזה לדבר על השיגעון, לדבר על השכרות, שהביא אותי כמובן לסיפור של, של אין חפש לי בעולם טוב ממך, זה מביא למחלה מפורסמת הפסיכיאטר שנקראת סינדרום ירושלים, שאנשים שמגיעים לירושלים ויוצאים מדעתם ומסוכנים גם, כל מיני משיגנרס מגיעים לירושלים ולא חסרים כאלה שהם פשוט, הם באים עם מינים מטורפים, חלקם הולכים לזה להרוס את עצמם, חלקם הולכים להרוס אחרים, אבל זה קיים. ובצד הסיום אני שואל את עצמי, האם באמת, האם אנחנו לא הגענו לקצה הדרך, אנחנו ברוך השם לא מפירים את התורה דלעילה, ככה אני חש, התקופה שלנו יש עדנה אולי בזכות המקובלים, לא אולי, בזכות המקובלים, בזכות הרב קוק, בזכות אחרים, בזכות הרב שגר שבזמן שלנו שנתנו עוד רבים אחרים, לא רבים, שהחיו את התורה דלעילה והביאו אותה בכל מיני דרכים וכולי, זה כבר אי אפשר לומר, התחושות שרשב"י תיאר שמפירים את התורה ואת לעשות השם, את המעמד, את המאבק הזה עשו כבר אלה שלפנינו. רק מליצים, אני חושב, במקום שבו התורה הזאת לא מופרת, היא נוכחת, בוא נלך היא נוכחת. אבל דווקא משום כך, אני חש שאלף שחל להיות איזשהו שינוי עמוק והגילוי שענוק בו היום בעולם של ה... אני באמת מאמין הרבי מחבד שאמר שהפמיניזם זה התנערות שכינה מהפרה. הוא אמר את זה כשהוא ידע שהפמיניזם הוא חי בארצות הברית, שהוא ידע שהפמיניזם זה הייתה התנועה שהשחיתה את כל התרבות, לא רק בעולם המערבי, גם בעולם המזרחי. אף על פי כן הוא ידע לזהות שזה ניצוץ שהתנערות שכינה מהפרה, השכינה המזרחית כידוע, הוא ידע יותר גם את המחירים. ומה שקורה, שאני לא יודע לאן הוא הולך, אבל השאלה שאני פותח אותה, האם באמת בעולם שלנו צריכים להתרפק רק על קווי המתאר שרשב"י הוריש לנו בצוואתו. זאת אומרת שרק אדם אסף מותו באופן אישי, צדיק הדור, יכול לגלות את הסתרים של החיים, או שלפנינו כבר פתוחה אופציה גם שהיא לא, גם לא במוות. למשל הרב קוק ודאי שחווה את זה כחוויה מאוד אישית, הוא השקיע המון זמן, המון כתיבה ביומנים שלו, חלקם נמצאים גם באורות הקודש, בחטיבה שנקראת חיים עד העולם, שהיום מדבר פה על המוות כחרפה, ושהוא ממש הוא חווה את זה כחוויה מאוד אישית, שאם הוא יזכה הוא יסרק את המוות, הוא לא ימות. זה שבסוף הוא מת זה סיפור אחר, אבל הוא חווה את זה כסילוק המוות, ואצל רשב"י אני לא מוצא מאמץ כזה שאומר לא למות. להפך, הוא אומר שהמוות הוא המקום שבו אתה מגיע לחיים. שם אתה בעצם סוגר את המעגלים, שם אתה נמצא במקום של הגאולה עצמה, שענוק בה, אבל זה כבר לא כאן, זה כבר לא יכול להיות כאן. הרב קוק לפי דעתי כבר חווה חוויה אחרת לגמרי. הוא הלך למקום, הוא גם התרפק על ציון בירושלים בקשרים אחרים, אבל הוא דיבר על מקום הרבה יותר... זה נורא מעניין להשוות, אני לא יודע אם תעשו את העבודה, להשוות את ציון בירושלים של הזוהר, לציון בירושלים של הגאון מווילנה והרב קוק. זה סתם דבר מעניין. אבל איך שלא יהיה, הרב קוק לא ראה במוות את ה... שהגאולה תהיה בזה שהוא ימות, הוא יסתלק מכאן. הוא באמת חי כאדם מואר, הוא חי ב... הוא היה אדם מואר, ואדם מואר הוא אדם משוגע. כלומר, יש לו... הבילה להביא משוגע יש הרוח, אבל הוא היה משוגע במובן הזה שהוא... לא יכולת להוריד אותו מה... פשוט בזמן נוער וחמר עליו, היו הרבה גדולים בירושלים, רק אחד לא ירד למטה מעשרה טפחים, כך אמר על הרב קוק. דבר מדהים, הוא אומר את זה בשם אבא שלו, אני חושב, בשם אבא שלו, סיפר. היה הרבה גדולים, רק אחד לא ירד למטה מעשרה טפחים. זה בדיוק הנקודה, שאדם שהוא כאן ולא כאן, אבל הוא כאן לגמרי, הוא שלח ידו ושפיר ושיליה, ועסקי ציבור ומה לא, והתייסר על זה גם, שהוא פורש מן התורה, אבל הוא היה כאן. לא ידוע לי לך שום סיפור דרמטי על המוות שלו, כאילו קרה שם משהו, כאילו היה שם איזה אירוע, לא ידוע לי לפחות שהיה שם משהו על סיום המוות. עד כדי כך לא ידוע לי שההספד שקרליבך כתב עליו ביום השבעה, הייתי בלוויה, שמעתי את הדרשנים, לא ידעו מה דיברו, על מה דיברו ועל מי דיברו. אז אני אנסה, אף הפיק שאני כדאי להגון לכך, וכתב מאמר נפלא. אבל המוות לא היה, כאילו הוא הלך וזהו, הלך, עוד ירושלמר הלך לעולמו.
זה מעניין שהמוות של הבן שלו אפשר לדבר בפשיטות על עד המוות של שלמה פרן ומי המוות הזה, בתחילת הסיפורים. הרב נהרגה ילדה מול עיניו, שהייתה בקטנה ששמה היה אל מירדה במדרגות והתפסקה שלו כלי הרבה תמיצה. שאלה. סיפור טרגי ונורא, שעובר לאיגבון. אתה לא רואה שהוא לוקח את זה באותו תורה. אני לא אגיד שהוא עובר, זה בסדר היום, אבל הוא קבל תנחום מהבחרלת, או ציוד המזכיר שנפטרה ויש כל השיבה.
אני יודע,
הוא גם לא תלה בה, אבל ציפיות משיחיות.
כן, זהו, 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 זאת השוואה מתבקשת לרב נחמן, כמובן.
לא, אני...
לא, היא בעצמה.
לא, אבל רב נחמן יש מקום שהוא לוקח את זה שהוא הרג אותה, ואשתו אומרת מפורשות בסוף וכל זה שהשימה אותו שהוא הרג אותה,
זה הסיפור של שראינו בהתחלה. הקבצן השישי, אשתו שהוא חלום שאשתו תהרוג אותו, זה הרי קשור, אבל זה בלי ספק קשור לזה. אני השתלתי להימנע מזה, אתה כך גורר אותי לשם. אבל אתה צודק, זה פער מאוד גדול. ואז אני אומר, אנחנו כבר בצג אחרי הרב קוק. אבל אני רוצה לומר שכאן חל שינוי בתודעה. הייתי אומר, קווי המתאר של הישועה, המתאר של הגאולה, הוא הולך ומשתנה, כלומר השפה משתנה והאוריינטציה משתנה, זה מטיל לפנינו כאן ממש משימה אדירה. אני אומר, אני לא מתרפק על ההידרא זוטא, זה מעורר בי ממש רטט, כשאני הולך למירון זה באמת מעורר בי רטט של רשב"י, זה דבר אחר. אבל אני לא חושב שהיעד שלי או שלנו הוא באיזשהו מקום להתרפק על החיים שמעבר לחיים, ודווקא הרב קוק מבחינתי הוא הדוגמה הכי יפה לזה, שלא... לא עושים, לא, זה, אין שום עניין בזה, זה לא... הוא להפך, הוא בא לדבר על המוות כחרפה, להתרחק מן המוות, הוא בא... אם אני אהיה מואר דעי, אני לא אמות. כלומר, יש מקום ימין בחיים, הוא לא ימין ב... בגלל שהוא יצא, הוא עלה לארץ, בגלל שהוא גילה שבארץ ישראל רואים דברים אחרים מה שמחוץ לארץ. וכאן יש חיים עד העולם, זה אמירה נורא נוקבת מבחינה ציונית. כלומר, אם נראה על ירושלים, ביום ירושלים, מבחינתי, זאת אמירה אדירה, שזה לא להיות במזרח אירופה שם, בזוימל, או... או אם אנחנו למשל בברסלב או באומן, אתה יצא כאן בירושלים של מטה, ואנחנו נצאים כאן, ולכן היעדים והרוח והסיכוי לתקן את האנושות, את עצמנו, את החברה הישראלית, את העולם היהודי, את האנושות, ברובה הכי אוניברסלי, אלו, זה לפתחנו. אני חושב שכאן, מהי התורה על די, מה התורה החדשה שצריכה להיכתב, אני לא יודע, היא ודאי, כולם עוטטו לה, כולם חיכו לה, ואנחנו באיזשהו כל צפיות לא רק להתרפק על מה שהיה, אלא אני לא יכול לומר יותר מזה, רק לומר איזה מקיף כזה, זה מין מילים מתארות תחושות מאוד עמומות, וזה מה שאני יכול לעשות כרגע, לא יותר מזה, אבל באמת זה נורא רציני מה שאני אומר מבחינתי, וזה גם אמרתי, זה גם לא רק הרב קוק, זה כבר לא הרב קוק, זה כבר משהו שהוא קצת מעבר, אז אפשר לדבר על השיגעון, אפשר לדבר על האדם המואר, שהוא הצדיק יסוד עולם, שהוא באמת נותן מהאור שלו לכל הסביבה, אני לא יודע עוד לאן זה הולך, אבל באמת אני חושב ש... שנה שעברה הייתי בלחלאות בצילת ילדים בירושלים. שנה לפני כן הייתי ביקר, או שנתה לפני כן הייתי ביקר. ונפלתי במקרה, הייתי עברתי ושכח פסתי איך להתפלל, ופתאום נפלתי ביקר. שעה וחצי תפילה, הרסלה של כלי של תזמורת לא רגילה, כנורות, ואני לא זוכר עוד, וקלרינט, וחליל צעד, ומה לא, וטופים, ממש הרסלה שלם. עכשיו זה עשה לי משהו רואה חזק, פתאום ראיתי איזה... משהו שהוא סחף, אפשר לי להיכנס ככה לגמרי למקום של ירושלים כאיזו תשוקה שאני לא יודע עדיין מה טיבה, ועוד לא, אני לא מוכן לרדם בשמירה, סתם עוד, אוקיי, יום ירושלים, בסדר, נגיד הלל, עם ברכה, בלי ברכה, בלילה, ביום, די, מספיק עם זה, זה כבר באמת מחזיר אותנו לתורה ישנה, זה שאלות רציניות, הלכתיות, אבל באמת, להיות שם, באמת, זה, אני בעד לעורר את התשוקה, את הכיסופים, כשמתארים לנוקבה, המקום הזה הוא המקום, וגם ממנו יש עוד כמה צעדים מעבר לו, מעבר להם, שאני לא יודע מה טיבה ומה זה אומר, אבל אני באמת, אגב, אני באמת חושב שהרצף הזה להגברה מיום ירושלים בשבועות, זה באמת רצף כל כך מתאים כזה, שממש, ודרך אגב, סתם ככה יום ירושלים הוא מלכות שביסוד. בעצם קבעו אותו ביום כ"ח באייר. אבל האמת היא שירושלים נכבשה בכ"ז באייר, שזה מלכות של יסוד. וזה כל כך מתאים כאן אפילו ברמה הזאת, השילוב של יסוד והמלכות כאן, כשנקשר של יום ירושלים, זה ממש פלאי. החיבור הזה של מלכות במלכות של יסוד. בפועל זה נהיה חסד שבמלכות. זה כבר קצת שונה מהדיבור של עכשיו, אבל זה בעצם ה... בגלל
שספירת
העומר
שכל
תאריך
שנופל איפשהו באמצע, אתה יכול לדבר עליו המון. העוד שבאמצע, החנצח שבאמצע, איפה שזה יוצא יש לך.
זה נכון, אני אמרתי שדרוש נחמד זה לא הגניסה של מלכות. ודרך אגב, רק להשמיד את המעגל לקרוא, לא אגיד כלום, אבל הגמרא בחגיגה, גם כי זה דבר ממש מופלא, זה בלי ספק המקור שהרב קוק אמר את האמירה המיתולוגית שלו, מדינת ישראל יסוד כיסא השם בעולם. ברור לגמרי שהוא חיבר את היסוד עם הכיסא. הכיסא שייך למלכות לדוד, והיסוד שייך ליוסף. שני המשיחים, יסוד יוסף ודוד, זה ברור לגמרי שזה הרי, כאן זה הרקע. והנה הגמרא, הבאתי כמה שורות, כתוב אחד אומר, קרסי שלובין דינור. וכתוב אחד אומר, עדי קרסיבן רמי. כלומר, כאן כתוב כיסאו נער אש, וכתוב אחד אומר, עד שהוטלו הכיסאות, שני כיסאות. אז איך ישים את הסתירה בין הכיסא ובין הכיסאות? לא קשיה. אחד לא, אחד לדוד. כלטניה, אחד לא, אחד לדוד, דבר רבי עקיבא. אמרנו רבי יוסף, דבר עקיבא, עד מתי אתה עושה שכינה חול, לאחד לדין ואחד לצדקה? ואז יש שאלה, קיבלני, לא קיבלני, נעזוב. כל פעמים, מה המונח כאן בדיון הזה, אם יש כיסא לדוד, הוא עושה, אכן התשובה של רבי עקיבא, שהוא עושה שכינה חול, הוא שם את השכינה כאן למטה, אמרו לו, זה אמירה ציונית, הוא עושה שכינה חול. איך אתה מבין את זה? מה זה הכוונה למעלה?
יש
שם את המשווה,
דוד
בקדוש
ברוך הוא, לא שיש... אי אפשר להגיד את זה בכלל.
אבל זהו, זהו, זה דבר עוד יותר.
שיש שני כיסאות בשמיים, אחד לקדוש ברוך הוא, ואחד לקדוש ברוך הוא, יושבים שם ביחד.
זה דבר ממש מדהים, ואז כל החיבור, אני עוד לא יודע, גם בסוף אגב הופיע, השמיים כיסי ארץ לאור רגלי, נראה לי שיש שרפרף ויש הדום. וגם זה בעצם מטאפורה שמציגה פה את המתח הזה. ומה שאני רוצה לומר, יש כאן באמת גם כן סוג של מחזיר אותנו כמובן לרבי עקיבא, רבי עקיבא הוא שורש רשב"י, וכאן אנחנו רואים כאן את המתח שתיארנו קודם. טוב, אמרתי, יש פה גם את הכיסא וגם גם הכיסאות שהוטלו כאן וגם את המתח בין יוסף לדוד. זהו, יסוד כיסא, כיסא זה דוד, יסוד זה יוסף. ויסוד כיסא, מה שאנחנו בנה משפט, יסוד כיסא השם בעולם, באמת הוא ממש ינק את זה גם מעידר זוטה, וגם מהסיפור של רבי עקיבא כאן בחייגה, וזה מחזיר אותנו בדיוק לכל הסיפור של ציונות וירושלים, לרצון של הרב קוק לכונן את הסתדרות ירושלים, או דגל ירושלים, כמענה לציונות, זה בדיוק אותו מתח שאנחנו דברים כאן, רק הוא דיבר על זה בקשרים קצת אחרים. טוב, זהו. זה ניגון של ירושלים. איזה ניגון זה? Yeah.